בו בבסרה דף קוף למד ה'. אנחנו מתחילים שורה תשיעית מלמעלה. ההוא דעה ומוחזיק לון דלי סלייחה. היה אחד שהיה לנו חזקה שאין לו אחים, לא ידענו אף פעם שיש לו אחים. ואמר בשעת מיטה דלי סלייחה, גם לפני שהוא נפטר הוא אמר שאין לו אחים, וממילא אשתו פטורה מן היבום, אין לו אחים. אומר רבי יוסף, מה הלכו שלמה יש פה לחשוש? חדד מוחזק לן דלי סלייחין, אז מילא לפי החזקה אשתו מותרת. ועוד, הוא אמר בשעת מיטה דלי סלי, ולכאורה הוא צריך להיות נאמן מיגו שיכול היה לתת לאשתו גט. אמר לו אביי, הוא אמר דאי כעידי ממדינת הים דאי דאי סלייחה. בני העיר כאן מדברים שיש עידים במקום אחר, שהם יודעים שיש לו אחים, ובוא נחשוש לזה, ונמתין כשיבואו העדים, נשאל אותם וכו'. אז רבי יוסף אמר, השתומי עשו לסנאו כמון, כרגע הם לא לפנינו, ולכאורה לא צריכים לחשוש לזה. מביא רבי יוסף ראיה לדבריו, לאו היינו דאמר רב חנינה, דאמר רב חנינה במסכת כתובות, עדים בצד סטן ותיאסר, יש עדים בצד צפון, רב חנינה היה בארץ ישראל, והבנות של שמואל הגיעו לשם, והם אמרו שנשבינו ותוארים אנחנו. ואז אמרו לו, אבל יש עדים בבבל שהם נשבו והם טמאות. אז אמר רב חנינה, כל עוד שהעדים לא לפנינו, אנחנו לא צריכים לחשוש. עדים בצד יסתן ותיאסר? אמר לו, אביי, אתה לא יכול להשוות ממה שרב חנינה הקל שם לסוגיה פה. למה? אם הקלנו בשבויה, נקל באשת איש? שמה מדובר בשבויה. שבויה, החכמים הקילו בה. למה? אומר רשב"ם, כי הסיבה שהיא נתיירדה עם השבעים, זה לא סיבה לעשור. כי סתם אישה משמרת את עצמה מזנות. אז בואו נעמיד אותה על חזקתה. מוסיף הרשב"ם ואומר, ואיסור קלו אם ניסית לכהן. לכן, לא נחמיר שם, כיוון ששמענו שיש עדים. עד שהעדים לא באו, לא מחמירים. אבל כאן, תבואו נגיד שנקל באשת איש, כאן האישה הזאת הייתה בחזקת אשת איש, בחזקת איסור חנק. נכון שכרגע היא ודאי לא אשת איש, אבל זה איסור ייבום, אבל חזקת איסור נמשך. בוא נחשוש ונגיד שצריך להמתין לעדים האלה. אמר לו רובה לרב נתן ברמי, חוש לה. באמת צריך לחשוש ולברר עם העדים, יש עדים או אין עדים. רשב"ם אומר, ולא תנסה בלא חליצה. טוב, חוזרים למשנה. אמרנו במשנה, כשהוא בא ואמר, זה אחי אינו נאמן. מה אמרנו במשנה? אתה אומר שזה אחיך? וממילא מגיע לו חלק בירושה? תן לו מה שיש אצלך, שלדעתך מגיע לו. למשל, הם היו שני אחים, ואבא שלהם הוריש להם שלוש שדות. עכשיו, אח אחד אומר, הנה השלישי הזה הוא גם אחינו. הם ביניהם חולקים כל אחד שדה וחצי. וזה שאומר, זה אחי, ייתן לו אותו אח את החצי שדה. שהוא טוען שלטענתו מגיע לו. אבל אם אחר כך ימות אותו האח, אז הוא יקבל בחזרה את החצי שדה שהוא נתן לו. אבל אם יש לאח נכסים ממקום אחר, שמה כל האחים יחלקו בשווה. מתחילה הגמרא לברר. ואידך, האחים האחרים, מה יקו אמרה, מה הם אומרים? היא כאמרי אחונה הוא, אם אומרים, נכון הוא אחינו, עמי תול עמו בחלקו, למה גם הם לא ייתנו להם את חלקו? עמי תול עמו בחלקו ותו לא, הרי גם שהם, גם הם צריכים לתת לו חלק מהחלק שלהם. אלא דכאמרי לאו אחינו, מדובר שהם אומרים מפורש שהוא לא אחינו. הם מסעיף ונפלו לו נכסים ממקום אחר, ירשו אחיו עמו, מה קרה? הוא אמרי לאו אחינו, לאו אחונה הוא, פתאום הם רוצים לקבל את הירושה שלו? עונה הגמרא, לא צריך לדקו אמרי, אין אנו יודעים, לא יודעים. אומר רובה, זאת אומרת, מנה לי בידך, והלא אומר איני יודע, פטור. לכאורה, האח הזה שבא ואומר, מנה לי בידכם, והם אומרים, לא יודע, אז הם פטורים מלתת לו. אומר רשב"ם, וזה מחלוקת בכמה מקומות בגמרא, בין רב הונא ורב יהודה, שהם אומרים חייב, לבין רב נחמן ורב יוחנן, שאומרים פטור, וקיימלן, פטור. דהלכה כרבי יוחנן מחברו וכרב נחמן מדינה. אז לכאורה יש כאן ראיה לדין הזה שבאמת פטור. אמר אביי אמר לעולם אין מלאכו חייב, ושאני אוכל דקמנה לאחר בידך אדמי. כאן לא כתוב שאח אומר אני אח שלכם, לא, אלא אחד מן האחים הידועים אומר זה אח שלנו, ומה הוא אומר? עוד שהוא גם לא יודע. זה כאילו מישהו בא ואומר מנה לאחר בידך אדמי, שזה ספק וספק. במקרה כזה ודאי שהוא כמו מוינה בחזקת בעל הבית. טוב, בואי רובה, שבח ששבחו נכסים מעליהם. בוא נגיד ככה, שני אחים, ראובן ושמעון. ראובן אמר על השלישי, הוא אחינו. ראובן שלקח מקודם שדה וחצי בירושה, נותן חצי שדה, את החצי שדה, לאותו אח החדש. האח לקח את השדה, והשדה השביחה. שבח ששבחו נכסים מעליהם, מהו? בשבח המגיע לכתפיים, שבח שהאח הזה, החדש, עבד עליו, וגידל בשדה והשקיע שם. לפי זה כתפיים, הכוונה שהוא סחב בכתפיו ועבד על זה. לא תיבואי אליכו. דכי נפלו לו נכסים ממקום אחר דמי. שאם האח הזה אחר כך ימות והשאיר הרבה השבחה שהוא השביח בקרקע, האחים יחלקו בזה שווה בשווה. כמה שזה שבח שהוא עשה. כי תיבא אליך בשבח שלא מגיע לכתפיים. זאת אומרת, ששבחו נכסים מעליהם, כגון דיק לבעלים, ערה והסיק סרטון. היה להם שם דקל. הוא נתן לאחיו חצי שדה, שיש שם כמה דקלים. אבל הדקלים היו זולים, הם היו דקים מדי. לאט לאט עם הזמן הם השביחו והשמינו מעליהם לבד. האם נגיד, כשהאח ייקח את זה בחזרה, יגיד, זה בעצם הקרקע שהייתה שלי, נתתי אותה לאחי. עכשיו זה חוזר אליי כמו שזה, זה לא נקרא שבח שהיה שייך לו, שאתם תחליקו איתי בזה. או שנאמר לו, סוף סוף זה שבח חדש שהגיע. זה שייך לאח ההוא שנפטר. אז אם לטענתך הוא אחינו, אז כולנו נתחלק בזה. תגע. אומרת המשנה, מי שמת ונמצאת דייתי כי קשורה על יריחו. אדם שנפטר ונמצא איזה שטר, שטר דייקי זה שטר, שהוא אומר, הוא כותב שם מתנה למישהו. דייתי כי זה נוטריקון, דה תהה למיקם ולהיות. אז הוא כותב שם שהקרקע פלונית ייתן לפלוני. וזה קשור לו על הרגל, קשורה על יריחו. הרי זו אינה כלום. אין לזה שום תוקף. למה? יש לנו כלל. מדין תורה צריך לתת מתנה בקניין. באו חכמים ואמרו, כדי שלא תתערב דעתו של השכין מרע, שהוא מאוד רוצה לתת את חלקו למישהו, את נחלתו למישהו, תתערב דעתו עליו, אם הוא לא יצליח, אז אמרו, דברי שכין מרע ככתובים וכמסורים דמו. אם שכין מרע אמר צוואה, זה כאילו הוא נתן. בסדר. אבל פה הוא לא אמר. פה מצינו שטר שהוא כתב. אז אף על פי שהוא כתב את השטר, אני אומר, אולי הוא לא רצה להקנות בדיבור, אולי הוא רצה להקנות בשטר? וכיוון שהוא לא נתן את השטר מחיים, אז גמרנו, אי אפשר לתת שטר מתנה לאחר מיטה. אז הרי זו אינה כלום. זיקה בא לאחד, זיקה בא לאחר. הוא כתב שטר על קרקע מסוימת, אפילו שלא כתוב את השם שלה מקבל בשטר. והוא זיקה את השטר למישהו, או שאמר למישהו לזכות למישהו אחר. בין מן היורשים, בין שינה מן היורשים, דבריו קיימים. אומר השבם, אף אגב דן ראוי ליורשו קני לאחר מיטה בלא קניין. דדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו. עצם זה שהוא מסר את השטר, אפילו שזה לא קניין גמור, הוא יקנה לאחר מיטה, ככה רשב"ם כאן מדגיש, הוא לא קונה, מתנת שכין מרע לא קונה מחיים. מתחילה הגמרא, תנו רבנן, איזה היא דייתיקי. כל שכתוב בה, דה תהה למקם ולהיות. כאילו, זה מה שאני רוצה שיהיה אחרי מיטתי. ואיזה היא מתנה? כל שכתוב בה מהיום, ולאחר מיטה. אני מקנה לך את גוף הדבר מהיום, ובפועל תאכל פירות לאחר מיטה. שואלת הגמרא, רגע, אלא מהיום ולאחר מיטה, הוא דאבי מתנה. אבל אם הוא כותב מהיום לגמרי, הכל מהיום, מעכשיו, לא אבי מתנה? אם הוא לא כותב לאחר מיטה, זה לא מתנה, הרי כל שכן שזה מתנה. אמר אביי, אחי כמה, איזו היא מתנת בריא, שיש לה תוקף של מתנה גמורה של בריא, אבל הביטוי שלה יהיה שהיא כמתת שכיב מרע דלא כאן, אלא לאחר מיטה, היינו, שהוא לא יאכל פירות רק לאחר מיטה, כל שכתוב בה מהיום הוא לאחר מיטה. עד כאן הברייתא עם הפירוש. יוסיף רבי ברב הונא באכסדרא דבי רב, ויאתי וכאמר משמי דרב יוחנן, אומר ממרא, שכיב מרע שאמר כתבו תנו מנה לפלוני ומת, אם הוא לא היה אומר כתבו, אלא רק היה אומר תנו, היינו נותנים? דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו. אבל הוא לא אמר תנו, אמר כתבו תנו. אין כותבים ונותנים. למה? שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיטה. הוא אמר כתבו, הוא רוצה להקנות לו רק בשטר. כל עוד שלא עשו שטר, הוא לא הקנה לו שום דבר. אמר לו רב לוזור, הזדהרו בה. ככה ההלכה. אז עוד פעם, רב יוחנן אומר ממרא, ורב לוזור אומר הזדהרו בה. רב שיזווה אמר, לא ככה הסדר. רבי אלעזר אמרה, הוא אמר את ההלכה שלא קנה כיוון שהוא רצה, אולי הוא רצה להקנות רק בשטר, ואמר לו רב יוחנן הזדהרו בו. אז אומר רב נחמן מריצו כבוסי לרב שיזווה מסתברה. למה? היא אמרת בשלם רבי אלעזר, אמר רבי אלעזר הוא תלמידו של רב יוחנן. אז הוא אומר הלכה, איצי רבי יוחנן לעשו דעלי, דרב לוזו, רבי יוחנן הרב צריך להגיד שמה שרב לוזו תמידו אומר, כך הלכה. אלא היא אמרת רבי יוחנן אמרה, איצי רבי לוזו לעשו דעלי דרב יוחנן רבי, רב לוזו התלמיד צריך להעיד על רבו? אומר הרשב"ם, ועלו דברי הרב ודברי תלמיד דברי מי שומעים. אז לכן מסתבר כמו הגרסה של רב שיזווה. ועוד, בואו נביא לך ראיה שרב לוזו אמר את זה. תוש מעד אמר רבי אלעזר, תוש מעד רבי אלעזר אמרה, דשולח רבים משמי לרבה בואו, הבו יודעים ששלח רב לזו לגוי לא משום רבנו. שכיב מרע שאמר, כתבו תנו מנה לפלוני ומת, אין כותבים ונותנים. למה? שמה לא גמר להקנותו, לא בשטר. ואין שטר לאחר מיטה. ורבי יוחנן אמר על זה, תיבדק. עוד מעט נסביר מה זה תיבדק. אבל בכל אופן ינינו רואים שמי בא על הממרא, רבי אלעזר אמר את זה. מה תיבדק? כי עושר רב דימי אמר, רב דימי אמר שתי ממרות. והממרה השנייה שלו מבארת לנו מה זה תיבדק. מה אמר רב דימי? דין ראשון אמר רב דימי, די תיקי, מבטל את די תיקי. מה הפירוש? שכיב מרע שכתב שטר מתנה, כיוון שעוד לא נקנה, הוא עוד יכול להתחרט, אז אם אחר כך הוא כתב את אותם נכסים מתנה למישהו אחר, השני קנה. אבל אדם בריא שנותן מתנה, ואחר כך נותן את זה למישהו אחר, הראשון קנה, כמה שאי אפשר לבטל מתנות. אז שוב פעם, די תיקי מבטל את די תיקי. דין שני אומר רב דימי, שכיב מרע שאמר, כתבו תנו מנה לפלוני ומת, רואים? בודקים. אם כמייפה את כוחו, כותבים, ואם לאו, אין כותבים. אז כאן נסביר מה שהגמרא תסביר בסוף במסקנה. אם הוא אמר כתבו תנו מנה לפלוני, או תנו וכתבו מנה לפלוני, אז אני אומר, הוא כנראה רצה להקנות לו את זה רק בשטר. כיוון שאין שטר לאחר מיטה, לא יקנה. אבל אם הוא אמר תנו ואף כתבו מנה לפלוני, זאת אומרת, מה הוא אמר להם? בעצם תיתנו לו. חוץ מזה, גם תכתבו לו את זה כדי שיהיה לו ראיה לייפות את כוחו. אז בעצם הוא כבר קנה. וגם יכתוב לו אחרי זה שטר לראיה, לאחר מיטה, כי זה לא שטר קניין. אז זה מה שרבי יוחנן אמר מקודם, תיבדק. איזה נוסח הוא אמר? אם הוא אמר נוסח של לתת לו בשטר, כתבו, תנו, תנו וכתבו, אני אומר, הוא לא רצה לקנות לו רק בשטר. אבל אם הוא אמר נוסחה כזאת שהשטר זה רק ליפוי, זה לא לקניין. זאת אומרת, אמר תנו ואף כתבו, אז אנחנו נכתוב. מוסיף רבה בברממו. כתוב בברייתא, בריא שאמר כתבו תנו מנה לפלוני ומת, אין כותבים ונותנים. למה? כי כיוון שהוא מת, אין דבר כזה לאחר מיטה. מדייק רבה בבר ממון רק בגלל שהוא בריא. השכיב מרע, כן כותבים ונותנים. הוא מוטיב לה והוא מפרק לה ומייפה את כוחו. מדובר בבריא גם כן. שהוא אמר להם, תתנו לו ותייפו את כוחו. ותכתבו לו גם כן שטר. עוד מעט נראה בדיוק את הנוסח. אז אני אומר ככה, בריא הוא לא קנה בכלל, כיוון שצריכים להקנות בקניין גם הוא, אז לכן לא נכתוב לאחר מיטה. אבל שכיב מרע, שבעצם הדיבור של השכיב מרע כבר היה הקנאה, אז אנחנו גם ניתן וגם נכתוב לאחר מיטה את השטר לראיה. איך אדם מייפה את כוחו, מה הדוגמה? כדאמר רב חסדא בסוגיה לקמון, משפט כזה, וקנין המיני מוסיף על מתנתא דא. כאילו, הקניין יוסיף על המתנה, ייפה את כוח המתנה. וכן עמד אמר, אף כתובו וחתומו והבו לי. לא רק שתיתנו לו, אלא גם תכתבו, היינו ייפוי כוח. איתמר רב יהודה אומר שמואל, הלכה כותבים ונותנים, וכן אמר רוב אומר רב נחמן, הלכה כותבים ונותנים, היינו כמו רבי יוחנן, שמואל אמר, תנו מנה לפלוני, ואף כתבו וכתבו, אז אנחנו נכתוב לו שטר לאחר מיטה לראיה, כי הקניין היה בדיבור שהשכיב מרע אמר, תנו. עד כאן, קוף למד ה'.